שלום וברוכים הבאים למדריך לטראמפיסט מבית גלובס. אני אורי פסובסקי, בראשון לציון.
אני טל שניידר.
שבוע אנחנו נמצאים באיווה, לפחות חלקנו שם. אני נמצא כאן בדסק של גלובס, וטל מדלגת בין אירועי הפריימריז באיווה. ולכן הפרק הזה בפורמט מיוחד, לא נארח הפעם מרואיין, אלא טל תביא לנו את הקולות מן השטח. ואם אתם רוצים למצוא עדכונים של טל בזמן אמת, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, המדריך לטראמפיסט. יש שם עוד הרבה דיונים ועדכונים מעניינים, וכמובן, אתם גם יכולים למצוא את המדריך לטראמפיסט באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, לעקוב אחרינו בלחיצה על כפתור הפולו או הסאבסקרייב. אז בואו נדבר בהתחלה בקצרה על שניים מהסיפורים הגדולים של השבוע. הראשון הוא כמובן משפט ההדחה בסנאט, שכמו שזה נראה כרגע, מסתיים במפלה די צפויה, צריך לומר, לדמוקרטים. אחרי שהסנאטורים הרפובליקאים לא מאפשרים לדמוקרטים לזמן עדים למשפט בסנאט, ומבהירים שהם הולכים להצביע בעד זיכוי. וזה למשל ההסבר שמספק למר אלכסנדר מטנסי, אחד הסנאטורים שהדמוקרטים עוד איך שהוא קיוו שיצביע בעד ההדחה. הוא התראיין בסוף השבוע ל-Meet the Press ברשת NBC, וזה מה שהיה לו להגיד.
What do you believe he did?
What I believe he did, one, was that he called the president of Ukraine and asked him to become involved in investigating Joe Biden, who was...
You believe his wrongdoing began there, not
yeah,
before?
But
before?
I don't know about that, but he admitted that. The mm-hmm. president admitted that. He okay. released a transcript, he said, on television. The second thing was, at least in part, he delayed the military and other assistance to Ukraine in order to encourage that investigation.
במילים אחרות, אלכסנדר לא רואה צורך להביא עוד עדים, כי הוא משוכנע שנשיא טראמפ אכן עשה את מה שמייחסים לו. ביקש מנשיא אוקראינה להכריז חקירה נגד יריב פוליטי שלו, ואומר זה גם לא היה הולם, הוא חצה את הקו. העניין הוא שזה פשוט לא מצדיק הדחה. מי שצריך להכריע הוא העם בקלפי. טראמפ מצידו כמובן מרוצה, הוא התיישב לרעיון עם שון הניטי בפוקס ניוז, רגע לפני הסופרבול שנערך ביום ראשון, וכבר די סיכם את העסק, ואז עלה למתקפה נגד הדמוקרטים. כנראה שזה עוד משהו שנראה בחודשים הקרובים, אחרי שהם צלחו את ההדחה, הרפובליקנים יעלו למתקפה. בסך הכל שבוע מוצלח לטראמפ, לא רק שעניין ההדחה יורד מהפרק, גם יש לו את The State of the Union, הנאום לאומה. הדבר היחידי שקצת מעיב על כל העסק הוא הפדיחה שהייתה לו עם הזוכים בסופרבול, הקנזס סיטי צ'יפס, שכמו שכל מי שהקשיב לפרק של המדריך לטראמפיסטים מעין הפרט יודע, הם בכלל ממיזורי, אבל טראמפ ברך את מדינת קנזס וספג בדיחות על זה שהוא לא מכיר גיאוגרפיה אמריקאית. אם נשאר בסופרבול, מי שעוד כיכב בגמר הוא מייקל בלומברג, ששידר שם תשדיר בחירות של דקה, שבו כיכבה אמו של ג'ורג' קמפ ג'וניור, צעיר שנורא למוות בגיל 20 בשנת 2013, חלם לשחק פוטבול מקצועני. הנה היא במודעה.
ג'ורג' started playing football when he was 4 years old. He would wake up every Saturday ready for the game. That became our life. He had aspirations about going to the NFL. On a Friday morning, George was shot. George didn't survive. I just kept saying, you cannot tell me that the child that I gave birth to is no longer here.
I'm Mike Bloomberg and I approve this message.
בלומברג ממקד את המודעה הזאת במלחמה בלובי של הרובים, והמודעה הזאת אגב עלתה 10 מיליון דולר למי שמחפש כסף בפוליטיקה, וההון שבלומברג שופך על המרוץ כבר מביא לו תוצאות. הוא יאפשר לו להשתתף בדיבייט שיערך בלאס וגאס בעוד שבועיים, וזה אחרי שה-DNC, הוועדה הלאומית של המפלגה הדמוקרטית, שינתה את הכללים, ושאר המועמדים כצפוי זועמים על זה שמשנים להם את הכללים באמצע המשחק. אוקיי, אז זהו בינתיים על אירועי השבוע. נעבור לשטח, לאיווה הקפואה. בוא נשמע מיתן.
שלום רב לכל מאזיננו ועוקבינו. אני טל, כאן בעיר איווה סיטי, בצד המאוד מזרחי של מדינת איווה הכפרית. ובאופן מפתיע, אתם יודעים, הטמפרטורות בחוץ ביומיים האחרונים העירו לי פנים. ביום שבת השמש יצאה, והטמפרטורות טיפסו מעל האפס, וזה דבר נדיר כאן. וגם ביום ראשון היה יחסית חמים. כשאני אומרת חמים, אני מתכוונת ככה ל-4-5 מעלות, ממש קיץ בשביל המקומיים. כל כך קיצי, במרכאות כפולות, שחלק מהאנשים הגיעו לאירועים ביום ראשון של האירועים של המועמדים השונים עם חולצות קצרות. ואני לא מתלוצצת כמובן, ממש עם חולצות קצרות, כאילו מדובר בקיץ. רק לפני שבוע היו כאן מינוס 16 ומינוס 17 מעלות צלזיוס, ואני מאוד חששתי לפני הנסיעה הזאת שזה יהיה גם גורלי להתארח כאן בימים מאוד מאוד קפואים. אז ככה אתם יודעים, ביום ראשון, בשעה די מוקדמת, פתחתי את הטלוויזיה, הייתי עדיין בחדר במלון, בעיר קטנה שנקראת סידר פולס, ועל המסך הופיע המגיש של תחזית מזג האוויר, מישהו מאיזה תחנה מקומית של רשת NBC. והוא מראה תמונה שקופית עם זרזיפים של שלג שיורדים, והוא אומר, יש לנו great update, יש לנו בשורות נהדרות לשבוע הקאוקסס. מה הבשורות? המזג האוויר מתחמם והוא נהדר ויש sunshine. אז כן. ככה זה, עולם הפוך, הכל יחסי בחיים, הטמפרטורה עלתה לאזור האפס ועברה את האפס, וזה אצלהם סנשיין וחמים. אז עם באמת הגישה הפוזיטיבית הזאת, התחלתי כאן את השבוע של הבחירות, ואתם יודעים, בשעה שאתם מאזינים לפרק, אתם כבר יודעים מי ניצח את המערכה באיווה, אבל אצלי לילה, מוצאי יום שני, לפנות בוקר יום שלישי, ואנחנו עדיין לא יודעים, המפלגה הדמוקרטית לא פרסמה, בטח כבר הבנתם, היה כאן סיפור שלם עם זה שלא הצליחו לספור את הקולות של המשתתפים באספות הבחירות, הקאוקס, ובעצם כשהקלטתי את הפרק הזה, אני יושבת במלון בעיר איווה סיטי, ואני עדיין לא יודעת מי מנצח ומי הפסיד, וקשה מאוד להבין איך רואים ככה את ההתמודדות בניו-המפשיר, בלי לדעת את התוצאה שהייתה כאן באיווה. זה דבר מאוד חריג במפלגה הדמוקרטית ובכלל בבחירות בארצות הברית, כי בדרך כלל התוצאות מגיעות כמו שעון ב-10 בלילה, 10 בלילה שעון מקומי, והנה, יש פה בלגן שלם, עדיין לא אמרו מה הסיבה שזה קרה, יש שמועות על כך שהאפליקציה שדרכה טענו את התוצאות לא תפקדה, שמועות אחרות אומרות שהם ראו שיש להם כל מיני אי התאמות מה שנקרא, והם נלחצו ולכן הודיעו כבר בשני בלילה שהתוצאות יהיו רק במהלך יום שלישי. די דפקו פה את כל תוכניות הטלוויזיה שבנו על ערב של ניתוחים ובלבולי מוח. תראו, היום בפודקאסט, כיוון שבאמת אי אפשר לנתח את התוצאות, אז אני אספר לכם ככה, אני אביא לכם את הקולות מהשטח של האנשים שהשתתפו בהצבעה, השתתפו באספות הכפר, בקאוקסס מה שאנחנו קוראים. כל המרואיינים דיברו איתי לפני שידענו את התוצאות הסופיות. העיר איווה סיטי, המקום שבו אני נמצאת, זו עיר אוניברסיטאית קטנה. רוב האנשים כאן עובדים באוניברסיטה, יש כ-75,000 תושבים, 30,000 סטודנטים, יש כאן מוסדות מחקר רפואיים, והמון צעירים, וזה מאוד מאוד טבעי שברני סנדרס, בטח בעיר הזאת, הוא היה מאוד מאוד חזק, הוא מצליח מאוד בקרב הסטודנטים, זו תופעה שהיא מוכרת כבר מ-2016, שהסטודנטים הלכו איתו, ולכן אנחנו אפילו לא, כרגע לפחות לא מפקפקים בכוח הזה, חלק מהצעות הקמפיין שלו גם מדברות לסטודנטים, מחיקת חובות, לימודים חינם, דברים שנשמעים לא ריאליים מבחינה כלכלית, אבל עבור צעירים בני 18 עד 20 זה מדבר ומדבר חזק. הם מעריצים אותו, אפשר לראות את זה בהתנהלות שלהם, בהליכה לאירועים. אז הוא אמור להיות ראשון באיווה, בטח באזור הזה שאני נמצאת בו, אולי בכל מדינת איווה, כאמור, כשתאזינו לפרק, אתם כבר תדעו את התשובה, אז אני מסייגת את הדברים שלי. לפני שאני אכנס ונשמע את הבוחרים, אני רוצה קצת לספר לכם על ההצבעה עצמה. כבר שמעתם הרבה על הכינוסי ערים, והאופן שבו אנשים באים וצריכים לעמד בצד אחד של האולם, או בצד אחר, ולעשות דיונים. אני בחרתי ללכת למקום שנקרא Mercer Aqua Center, זו בריכת שחייה ציבורית באחת משכונות העיר איווה סיטי. למה בחרתי את המקום הזה? אני קיוויתי שזה יצטלם יפה, שנראה אולי אנשים שיוצאים מהספיים חלוקים ובאים מתוך הסאונה ובאים להצביע, למרות הכפור בחוץ. אבל האמת היא שהם רוקנו את המקום ורוקנו אותו בראש והשאילו אותו למפלגה הדמוקרטית. אבל עדיין זה היה נחמד, צילמתי את הבריכה קצת ואת האווירה ככה כמו מתנס כזה. ההיוועדות עצמה נעשתה באולם ספורט שסמוך לברכה. הבן אדם שניהל את כל העסק הזה, אני לא יודעת מה שמו, אבל הוא עמד שם כל הערב וארגן את הדברים, קוראים לזה פריסינט קפטן או מנהל ההצבעה, הוא היה די מסור ומחויב לתהליך, כל כך מסור עד כדי כך שהוא ככה פתח במעין נאום חצי פוליטי, והוא אמר להם, תראו, אני יודע, אתם מפוצלים בין מספר רב של מועמדים, ואתם מבולבלים, והמועמדים, כל אחד מושך לכיוון אחר, אבל אני רוצה להזכיר לכם שכולם פה שייכים למפלגה הדמוקרטית, וגם אני מהמפלגה הדמוקרטית, ויש לנו מטרה אחת, והיא לנצח בנובמבר. וזה האמת, גם מה שמחזיק פה את כל הדמוקרטים, הם כל הזמן מדברים איך מגיעים לניצחון בנובמבר. פחות עסוקים בתכנים של המועמדים, אלא מי בעל היכולת לנצח. אז בואו נשמע אותו רגע, את הפריסיד קפטן, ממריץ את הקהל, משבח את הנוכחים על זה שהם באו בזמן, אתם יודעים, הלכו 100 מטר מהבית והגיעו, אז הנה הוא.
מחיאות כפיים כי מתחילים בזמן את הקאוקס.
I think that's because here in Precinct 6 we get the job done. So I'd like a little call and response now. When I say Precinct 6, I'd like you to say we get the job done. We are checked in and ready to go at 7:04 because in Precinct 6
we get the job done. טוב, הוא התכוון בעצם שבעצם כל מי שנמצא שם זה אנשי ביצוע, שהם מבצעים את מה שצריך לעשות, ואתם יודעים, בדיעבד זה קצת עצוב, כי לא כל כך בוצעו דברים בערב הזה, בטח לא על ידי המפלגה הדמוקרטית, הוא עצמו מנהל ההצבעה לא אשם בזה, הוא היה אדם לבבי ועשה את העבודה שלו בצורה מסודרת, אבל רחוק מלהיות, העסק היה רחוק מלהיות get the job done. כאמור, ביום שלישי בבוקר אמורות להתפרסם התוצאות, בינתיים אנחנו לא יודעים אותם, אחרי שהוא סיים להלהיב את הנוכחים ולהכיר תודות למתנדבים ולברך את כל מי שנמצא, אז הוא החליט שהוא רוצה לפתוח את האירוע בשירת ההמנון האמריקאי, וגם אני חשבתי שזה מאוד חמוד, כי בקאוקסים שהייתי בהם בעבר, לא הייתה רוח כזאת פטריוטית, או מעין אווירה כזאת של יאללה, בוא נשיר את ההמנון ביחד. כנראה שזה קשור בזה שאני יצאתי מדמוין, שזו עיר הבירה של איווה, ונסעתי מזרח על ערים קטנות, פשוטות, רחוקות, אז בואו נשמע את הקטע הזה. באופן כללי, הריחוק מדמוין הביא לכך שמספר העיתונאים באירוע היה נמוך מאוד. היינו אולי, אני חושבת, 2 או 3 על איזה 500 איש באולם הספורט, ואני דווקא זוכרת בפעמיים הקודמות שיצא לי להיות בדמוין, גם 2008 וגם 2016, זה את העומס העיתונות, עומס התקשורת. 2-3 עיתונאים על כל בוחר, כל בוחר מוצא את עצמו מרועיין, המון קבלים ומצלמות ודחיסות. ופה זה היה הפוך, זו הייתה מחשבה נכונה לצאת קצת להתרחק מהעיר. בשלב הזה הוא ביקש האיש שמנהל את ההצבעה, הוא ביקש מכל מי שהוא עיתונאי או שהוא מבקר מחוץ למדינה, יש כאלו הרבה דרך אגב, יותר מעיתונאים, הוא ביקש מהם להרים את היד, להזדהות, ולעבור לשבת בפינה אחרת של האולם, לא לשבת באמצע איפה שנמצאים הבוחרים. טוב, אז התנהגתי יפה, עשיתי זאת גם, גם הרמתי את היד וגם זזתי הצידה, ואז תוך כדי שאני ככה הולכת עם התיק על הגב ובוחרת כיסא אחר בצד, פתאום המנהל בחירות הזה שהוא עומד על הבמה, הוא אומר, אתם יודעים, אני בשגרה, בחיים הפרטיים שלי, אני מרצה לעיתונות בקולג' כאן באיווה סיטי, אז בואו נכיר תודה לעיתונאים על עבודתם החשובה, וכל העולם פצחו במחיאות כפיים להכיר תודה, הם אמרו, כן, החוקה האמריקאית, חופש הביטוי, אז זה היה ככה מצחיק, אני צייצתי את זה גם, אני חבל שלא הספקתי להקליט את הקטע הזה, אבל אין ספק שזה פעם ראשונה שקורה לי דבר כזה כעיתונאית, שמישהו ככה מתלהב ומשבח, זה לא היה אישי כלפיי, אבל עדיין נחמד. עוד רגע, לפני שניכנס לדון במועמדים, אתם יודעים שההצבעה בקאוקסס, בכינוסי עיר הללו, היא הצבעה גלויה. כל מי שעומד יכול לראות מה השכנים שלו בחרו ואת מי הם העדיפו. עכשיו, זה סיפור שהוא לא כל כך פשוט. אני רוצה להביא לכם פה שיחה שניהלתי עם אחת האנשים שהשתתפה בהצבעה, שמה הוא סואלן, והיא מורה בבית ספר המקומי. היא תמכה בפיט בודיג'אג' בהצבעה הראשונה, ואחר כך היא עברה לתמוך באמי קלובשר. אבל בואו נשמע רגע מה היא אומרת לנו על ההצבעה הגלויה.
So you now finished with the first round and you have to choose the second round, but you just said that the public nature of the whole thing is uncomfortable to you.
Sure, it's a little bit uncomfortable for me because I'm a school teacher and I work with families with all different political backgrounds and I never want my political beliefs to impact my
And some of your students are here? Or their parents?
No, I teach their parents are here.
Yeah?
Yeah. Yeah. Mm-hmm. So.
Yeah, it's kind
And some are not here because they might be Republicans.
Yeah.
In general, we like as teachers and public servants to keep our political
right.
beliefs mm-hmm. private. But at the same time
But it doesn't seem like this system is going to change. It's very unique and they preserve the history
right,
of the
right.
system.
And it's cool and I love that the candidates come to Iowa and we're an important state because of this and I like the process and the dialogue.
And have you met many of the candidates? Did you go to their events?
I went and I saw Pete Buttigieg twice and I went to Joe Biden on mm-hmm. Saturday as well. So
And well, he didn't pass the first round. That's quite amazing.
Biden?
Yeah.
טוב,
אז סואלן, שהיא מורה, היא בעצם אומרת שכל העסק הזה שזה גלוי לעיני השכנים, זה לא נעים. היא מורה בבית ספר יסודי, היא עובדת עם משפחות מכל הרקעים הפוליטיים, והיא לא רוצה שהתפיסות הפוליטיות שלה ישפיעו על ההורים ועל הילדים, והיא אומרת בעצם, חלק מההורים של הילדים שנמצאים בכיתות שלי, הם נמצאים פה הערב, וחלק מהם, הם גם רפובליקנים והם לא בקאוקס, אבל הם יודעים מה הולך. ואצלנו, זאת אומרת, היא אומרת, אצלנו המורים בשירות הציבורי נהוג לשמור את הדעות הפוליטיות לעצמם, ומצד שני היא מאוד אוהבת את המעמד של איווה, ואת זה שהם יכולים לפגוש את כל המועמדים, אז היא לא, זה לא שהיא רוצה לוותר על זה, אבל הסיפור הזה של ההצבעה גלויה ממחיש קצת את הבעייתיות שמייצר את השיטה הזאתי, ויש על זה המון ביקורת, ובמיוחד לאור הבלגן שנוצר עם החוסר הצלחה שלהם ללקט את התוצאות, אז אני מאמינה ששיטת הבחירות באיווה הולכת לחטוף עוד הרבה מאוד ביקורת בשבועות הקרובים. זה כמובן לא מעניין לרגע זה, זה צופה פני 4 שנים קדימה, אבל אלה הם הבעיות של השיטה. טוב, בואו נעבור לשמוע את התומכים במועמדים. נתחיל עם אחד מתומכי ברני סנדרס שמדבר איתי על הסיבה שהוא תומך בברני.
I don't know. I mean, I guess last election cycle there was more polarized between Hillary Clinton and Bernie Sanders, but it seemed like there's a lot more support for evenly distributed for different candidates. So
You absolutely sure about his chances to be in November?
Yeah, I don't know. I mean, I think it just depends on whether or not the progressive vote gets sort of divided between different candidates or if people can all kind of unite behind one.
What is your name?
Charles Kind.
And what do? You are a student or?
No, I graduated a few years ago and I just work and live in town.
Yeah. Right, thank you.
זה היה צ'רלס קיינד, הוא אמר שבסיבוב הקודם ב-2016 הוא הרגיש שהיה מתח ושסע בין הילרי קלינטון לבין ברני סנדרס. ולדעתו נראה שהפעם יש תמיכה למגוון מועמדים ופחות מתח. ובאשר לסיכויים של סנדרס בנובמבר מול טראמפ, צ'רלס אומר שזה מאוד תלוי בהצבעה של האגף הפרוגרסיבי במפלגה, שזה אגף שמחולק כרגע בין המון מועמדים, ונראה איך הם יתכנסו אחרי שיהיה מועמד מוביל יותר ברור, מועמד או מועמדת. טוב, אז כמובן שכשאני כבר יושבת פה ומקליטה את זה, אני לא יודעת אם ברני הגיע ראשון או שני, אם הוא ניצח, מה מצבו. ההנחה לפני הבחירות הייתה שהוא בדרך לניצחון כאן, דבר שאמור לתת לו רוח גבית לקראת ניו המפשיר, וגם צריך להבין שניו המפשיר היא שטח ביתי מבחינת ברני סנדרס. הוא הרי צמח מבחינה פוליטית במדינת ורמונט הסמוכה. וגם לפני 4 שנים הלך לו ממש טוב בניו-המפשיר. במפלגה הדמוקרטית יש כאלו שהם מודאגים מאוד מהאמרה שלו למעלה. יש הרבה אנשים שחושבים שקמפיין של סנדרס נגד טראמפ יהיה שחזור, מעין שחזור של מה שהיסטורית מתייחסים לקמפיין מגוורן. אנחנו מדברים על מגוורן, ניקסון, 1972, כאשר המפלגה הדמוקרטית התרסקה לתוצאות הפוליטיות הנמוכות ביותר אי פעם, מתוך 50 מדינות, ניקסון זכה ב-49, ומגוורן, תוך כדי הקמפיין, הוא נחשב לשמאלני קיצוני בתחום מדיניות החוץ, הוא קרא לצאת מיד מווייטנאם, הוא קרא להעביר תקציבים לשכבות העניות, הרפובליקנים הציגו אותו במהלך הקמפיין כמשוגע, כאדם שאינו מתאים לתפקיד, וניקסון הוביל בסקרים כל התקופה, ובאמת בסוף צבע את המפה באדום, מגוורן הצליח להביא ניצחון רק במסצ'וסטס, ובמחוז קולומביה שהוא גם לא נחשב. אז ברני מזכיר לאנשים את הקמפיין ההוא, חלפו 48 שנים, אבל מסתבר שאצל הדמוקרטים העסק הזה צרוב וחזק, והם נורא נורא חוששים. ואני חושבת שהדבר הבולט שראינו פה באיווה זה הצבעה טקטית. בואו נצביע לביידן כי יש לו יותר סיכוי מול טראמפ. בואו נצביע בואו נלך עם הבטן ולא עם הראש, כדי שיהיה לנו מועמד שהוא סוחף יותר מול טראמפ. נניח בוטיג'אג', יש הרבה אנשים שראו בו משהו ככה שיותר מסמל תקווה. ולמרות השיח בנושא בריאות ונושא חוט הסביבה ועוני, אני שמעתי את כל האנשים מדברים על השיקולים שלהם. כמישהו, לבחור מישהו שיכול לנצח את טראמפ, זה היעד המרכזי שלהם. בהצבעה שאני נכחתי בה במרסר אקו סנטר, מי שניצחה היא אליזבת וורן, היא הובילה באופן משמעותי. אגב, שוב, כשאני מקליטה את זה אנחנו לא יודעים את התוצאות הסופיות, זה שאני ראיתי תוצאות של המחוז שאני הייתי בו, זה לא אומר דבר לגבי סיכום התוצאות בכל מדינת איווה, זה רק אומר שבבריכת השחייה מרסר וורן צלחה את המים, צלחה את הנהר היטב. בואו נשמע את אחת מהתומכות שלה קצת לפני ההצבעה בקאוקסס.
Yeah, I'm one of the team that's helping to volunteer with the Warren campaign.
And what do you think going to happen?
You know, I am really confident looking around at our corner that we're going to be viable tonight. I'm really excited. To hit the threshold to be viable, we need to have at least 15%. So we're hoping for somewhere between 75 and 90. And I think we're already almost there. So I think so. We're expecting around 600 total for our precinct. This is my first time caucusing in Iowa City. I was in a different part of the state in 2016. And I was in a much smaller. I actually grew up in Southwest Iowa. So my precinct in 2016 was much much smaller.
טוב, אז זו הייתה סוזן, היא הייתה בעצם מנהלת המפקד של וורן, היא ריכזה את המספרים ואתה אחראית על כל האנשים שהגיעו להצביע עבור וורן. היא אומרת בקטע שהזנתם שהיא נורא מתרגשת, שזה פעם ראשונה עבורה באיווה סיטי, היא עבדה ב-2016, היא עבדה באזורים אחרים, והיא אומרת, תראו, אנחנו צריכים לעבור את ה-15%, היא עשתה את החישוב שהיא צריכה לפחות בין 75 ל-100 קולות, אבל 75 אמור, אני חושבת 78 אמור להספיק, והיא ספרה את האנשים, והיא במצב טוב. אגב, בסופו של הערב, אחרי השעתיים שזה נמשך כל התהליך, הם השיגו שם 220, ווורן כאמור סיימה הראשונה. צריך לספר ששלוש המועמדים, ברני סנדרס, אליזבת וורן ואימי קלובשאר, היו במצב די בעייתי בשבועות האחרונים. הם לא יכלו להיות בשטח כל הזמן באיווה, כי הם היו חייבים לשבת במשפט ההדחה בסנאט. שלושנם סנאטורים. כמובן הם כבר הבינו שהתוצאה של המשפט הזה לא תהיה הדחה. לא שמעתי אף אחד מהם מקטר על התיזוזים, לטוס הלוך חזור ולהפסיד פה בעצם אירועים, אבל אין ספק שהקמפיינים נפגעו מהעובדה שהם לא יכלו להיות כאן. ביום שני בערב, אחרי שנודע שלמפלגה אין בכלל תשובה סופית על ההצבעה, הם פשוט כינסו את אירועי הסיום שלהם די מהר, לקראת השעה 11 כבר כולם נעמו, ועלו על מטוסים מלוושינגטון לנאום של הנשיא טראמפ על מצב האומה, שהנאום שאמור להיות ביום, אמור היה להתרחש ביום שלישי, גם הפרק בפודקאסט כבר התפרסם, אבל הנאום אמור היה להיות ביום שלישי. אחרים טסו לניו המפשיר, להתחיל לרוץ שמה באירועים, וזה באמת לא נשאר להם פה הרבה זמן, הם שמו את איווה מאחריהם, וושינגטון ברקע כל הזמן, אז גם השבוע הבא יהיה עבורם די לחוץ. מבחינתי, אחד הגילויים המעניינים בימים שאני כאן הוא הסנאטורית אימי קלובשאר. עד עכשיו ראיתי אותה רק באימותים, ולא ידעתי איך להתייחס אליה, כי בעיקר בגלל שהסקרים שלה לא המריאו, ולא היה ברור לאן היא מתקדמת עם הקמפיין הזה. אבל כן, היא זכתה גם לתמיכה מכמה עיתונים בולטים, גם באיווה וגם בניו יורק טיימס, והיא, באירוע שלה שהייתי ביום ראשון במסעדת דרכים, גיליתי גם שמדובר באישה מאוד מצחיקה עם בדיחות כל הזמן. הבעיה שלה זה שהיא לא מוכרת ברמה הלאומית ברחבי ארצות הברית. היא מציגה את עצמה כסנאטורית שעובדת, מחוקקת, שהייתה התובעת הראשית במנסוטה, והדרך המרכזית שהיא מקדמת את המועמדות שלה, היא מספרת שהיא מגיעה ממידל אמריקה, מהמידווסט, שהיא מחוברת לאנשים שלא חיים במקומות החזקים של ניו יורק או קליפורניה. ויש לזה חשיבות, לא צריך לזלזל בזה, ברגע שמנסים למשוך מועמדים רפובליקנים שאמורים לתמוך בטראמפ, או שאוהדי המפלגה הרפובליקנית ומתלבטים מה לעשות, דמות כמוה יש לה חשיבות רבה. בואו נשמע את אחת התומכות שלה, טינה, מדברת בקאוקס לפני ההצבעה.
I love that she always answers the question. She has a point on everything and she's sort of middle of the road, capable of getting things effectively done but not pushing the boundaries so far that we can't actually afford it.
And what happens if she doesn't win here? Who is your second choice?
I'm hoping she'll take a vice presidential spot with Biden is what I'm hoping.
But who are you going to caucus tonight? Are you going to vote for Biden?
I don't know yet. Buttigieg or Biden would be where I would go.
טוב, אז טינה בעצם אומרת שהיא מאוד מחבבת את קלובשאר בשל הגישה העניינית שלה, שהיא מרכז פוליטי ולכן היא אפקטיבית בזה שהיא לא הולכת לקצוות, ושאם היא לא תיבחר אז טינה הייתה רוצה לראות אותה כסגנית נשיא. טוב. לסיום הפודקאסט אני אספר לכם שביום שני האחרון בצהריים הלכתי בעיר איווה סיטי לאכול במסעדת אואזיס. זו מסעדה ששייכת לישראלי לשעבר, נפתלי סטרמר. החברים של קבוצת הפייסבוק המדריך לטראמפיסט יכול להיות שפגשו אותו. הוא מגיב, הוא כותב, תראו, את נפתלי אני פגשתי פעם ראשונה ב-2008, כאשר הגעתי לסקר את הקאוקסס באיווה, וגם אז נסעתי לאיווה סיטי, אבל רק לזמן קצר לא העברתי פה את יום הקאוקסס, רק ביקרתי כאן באירועים של המועמדים, באותה שנה דרך אגב היה כאן באמת איזה טמפרטורות של מינוס 20, או איזשהו סופת קרח מטורפת, קור, אני חושבת הכי מפחיד שנתקלתי פה בחיי. ב-2016 חזרתי לכאן פעם נוספת, אז היה לנו פריימריז פתוחים משני הצדדים, גם רפובליקנים וגם דמוקרטים, ופגשתי אז את נפתלי פעם נוספת, והנה, 2020, אני יושבת אצל נפתלי בפלאפל אואזיס, אוכלת חומוס, שיפודים ומפטפטים. נפתלי הוא היה איש הייטק שעבר לארצות הברית בעקבות ההייטק, אבל כבר לפני המון שנים הוא עזב את התחום ופתח כאן עסק קטן, מסעדה, התחשק לו להכין חומוס, וזה מה שהוא עושה. המסעדה שלו היא בתוך העיר הסטודנטיאלית, והוא בדיוק ככה מספר לי איך הקמפיינרים מתרוצצים בעיר, וזה ממש עושה טוב לעסקים. אנדרו יאנג נדלק על העסק שלו, וכל יום באים עם איזו הזמנה כזאת מסיבית של עוד חומוס ועוד פיתות. זה טוב, זה טוב לעסקים. בכלל, כל הפריימריז האלו, הקאוקסס האלו באיווה, עושים פה דברים מאוד יפים לכלכלה המקומית, כי זמן האוויר בחדשות, הפרסומות שמקרינים, השלטי חוצות, בעלי העסקים שמזינים כאן, מסיעים, בתי המלון, זה נכס של הקאוקסס האלו, זה נכס של איווה, והם למרות כל הבלגנים שהיו כאן בשבוע האחרון, אני די מאמינה שהם יאבקו כדי להשאיר את זה פה. חזרה לנפתלי, לפני כמה שנים הוא פתח קו ייצור, מפעל קטן לחומוס, פחות או יותר 20 קילומטר מהמקום של המסעדה שלו, והיום הוא משווק חומוס ברחבי רשתות הסופרים באיווה, אז זה נחמד. בואו, שאלתי את נפתלי קצת על הקאוקס, הוא כמובן השתתף במפלגה הדמוקרטית, שאלתי אותו על ברני סנדרס, בואו נשמע מה שהוא אומר לנו בשיחה קצרה.
דיברנו קודם על ההתמודדות של ברני סנדרס, מה אתה חושב?
אני לא הייתי מצביע בשבילו, הוא די קיצוני לפי דעתי, גם לא הכי טוב לישראל, אבל אני מעריץ אותו על זה שיש לו כזאת אנרגיה בגיל כזה, אני מתקרב לגיל שלו ב-65, אבל אני מעריץ אותו עם כזאת אנרגיה.
רגע, וכשאתה אומר שהוא לא טוב לישראל, למה הכוונה?
הוא די ביקורתי, עכשיו חלק מזה זה בגלל מי ששולט היום בישראל או מי שראש הממשלה וכו', אבל אני חושב שהוא ימשיך להיות ביקורתי גם אם נתניהו לא ישלוט, לא יהיה ראש הממשלה. די ביקורתי, ובתור מי שחי פה בארצות הברית, חשוב לי שתתמוך בישראל.
יש לו סיכוי להביס את טראמפ בנובמבר?
אני לא יודע מה להגיד לך, אני חושב שיש לו סיכוי, כי הוא אחד מאלה שלא מתרגשים מכל השמות והשטויות שטראמפ זורק על אנשים, אבל הדבר הכי גרוע שיכול לזרוק עליו זה שהוא סוציאליסט, וזה קשה מאוד עם אמריקאים. אמריקאים שומעים סוציאליזם, הם לא יודעים אפילו מה זה אומר, הרבה מהם לא, אין להם מושג מה זה אומר, אבל השם הזה זה מוביל להם משהו לא טוב ב...
חשבתי שכבר התרגלו, כי הדיבורים על סוציאליזם בשנים האחרונות התפתחו.
זה נכון, אבל עדיין הרבה אמריקאים, בייחוד אלה שגרים ברורל אריה, אז מה שנקרא, בפרברים ומעבר לפרברים, עדיין שומעים סוציאליזם, בשבילם זה רוסיה, והולכים אחורנית כמה שנים. אני חושב שזה יהיה לו בעיה עם הסוציאליזם. למרות שאני מאמין שגם אם הוא ינצח, הוא לא יכול להעביר, הוא לא יוכל להעביר בקונגרס פה אפילו 50% ממה שהוא רוצה.
כן.
אבל אנשים הרבה לא חושבים על ככה.
טוב, וכאן אני אסיים את הפרק הזה, בדרישת שלום מאיווה. התחנה הבאה שלי היא מדינת ניו-המפשיר. שם כבר מדברים על הצבעה רגילה, נורמלית, עם פתקים ופרגוד, ואנשים ששומרים על חשאיות ההצבעה שלהם. המפלגה הדמוקרטית אולי תצליח להתאפס עד אז, יכול להיות שזה יקרה כבר ביום שלישי 11 בפברואר, את התוצאות אנחנו נדע אור ליום רביעי שעון ישראל. לפני שנגיע לניו-המפשיר, אז השבוע אמורים היו להתרחש כמה אירועים חשובים מאוד, הנאום על מצב האומה של טראמפ ביום שלישי, זה בעצם יום לפני שכבר, אני מקליטה את הפודקאסט, הנאום עוד לא התרחש, אבל כשאתם מאזינים הנאום כבר כן התרחש. ביום רביעי אמור להסתיים משפט ההדחה, וטראמפ כמובן ינצח בו, יזוכה, הוא יחגוג על זה, אנחנו מאמינים שהוא יחגוג על זה גם בנאום על מצב האומה וגם אחריו. ביום שישי בלילה, בין שישי לשבת, נדמה לי זה השביעי בפברואר, עימות דמוקרטי שיערך בניו-המפשיר, אני חושבת שבלומברג עדיין לא על הבמה, אבל יכול להיות שעד אז יהיה לנו לשירות של חלק מועמדים, אז יהיה מעניין, וזהו לבינתיים, אז להתראות עד לשבוע הבא.
תודה טל, keep up the good work. עד כאן המדריך לטרמפיסט במהדורה מיוחדת מאיווה ומראשון לציון. מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. וכמובן אתם גם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק המדריך לטרמפיסט, הפרק הבא של המדריך לטרמפיסט ישודר גם הוא מניו-המפשיר, טל נוסעת שמה לעוד סיבוב של פריימריז, נחזור שוב אליה בערבות המושלגות ולהתקדמות בתהליך הדמוקרטי. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני אורי פסובסקי, מסכם את הפרק בשמי ובשם טל, ניפגש בפעם הבאה, ביי!